כל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל המאזינים. השבוע פרשת קורח. נדבר כמובן על הנושא המפורסם ויהיה המחלוקת. להתייחס מהי מחלוקת, מתי המחלוקת היא ראויה או מתי מאוסה, והדרך כיצד על האדם להתנהג כאשר נקלע למחלוקת. פרשת השבוע כתוב, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בן אליה, ואון, בן פלד, בן ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי העדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. קורח ועדתו עומדים ומסתינים ומסיתים נגד משה ואהרון, וטוענים, כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנשאו? איך אתם מתנשאים על עם ישראל? באיזה זכות? מה הייחודיות שיש לכם? גם אנחנו קדושים, כל העדה כולה קדושה. ואומר התנא בפרקי אבות, בפרק משנה כף א', על פרשתנו, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. והנה עלינו להתבונן בדברי התנא הקדוש. מדוע כאשר הוא כותב שמחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, ושלא לשם שמיים אין סופה להתקיים? היה נראה צריך להיות הפוך. לשם שמיים, אז לא צריכה להישאר מחלוקת. מתי נשארת מחלוקת? כשזה לא לשם שמיים. זאת ועוד, למה הוא מגדיר מהי מחלוקת לשם שמיים? זהו הלל ושמי. למה הוא לא כותב בית הלל ובית שמי, כלשון התלמוד בכל מקום? מה גם שיש להבין בכלל את לשון התנא. מילא אצל בית שמי, שמי והלל ננקט שני הצדדים שחולקים. מצד אחד הלל, מצד שני שמי. אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אומר התנא, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. הרי המחלוקת היא עם משה ואהרון. היה צריך לכתוב, זו מחלוקת קורח, משה ואהרון. מדוע התנא כותב קורח וכל עדתו? מעלים את הצד השני של המחלוקת. מה ביאורם של הדברים? והנה עלינו להתבונן בכל עניין המחלוקת, מה שמבואר בדברי חז"ל, כתוב שותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכעס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל. כותב המדרש, אומר רבי יהודה, באותה שעה נפתחו לארץ הרבה פיות, שנאמר בקרב כל הארץ. ואמר רב נחמיה, והלא כתיב ותפתח הארץ את פיה, אלא שנעשית הארץ כמשפך, וכל מקום שהיה אחד מהם או ממונו בא, מתגלגל ובא ויורד עמו. זאת אומרת, עד כדי כך הקדוש ברוך הוא גזר וענש על קורח ועדתו דברים איומים. פתח את פי הארץ, שאב לתוך פי הארץ כל מי שקשור לקורח ועדתו, בכל מקום שהוא, ולא רק את הבני אדם ששייכים לקבוצה של קורח, אלא גם כל רכוש, ולו יצויר, שאחד מבני קורח השאיל מחט לשכן שלו, והמחט הזאת עדיין נותרה שם אצל השכן. אותה מחט נשאבה והתגלגלה ממקום הנחתה עד לבור שפער את פיו ובלע את הכל. ועלינו להתבונן בדברים האלה. מדוע הקדוש ברוך הוא כך עשה? מדוע שהארץ תבלע אותם חיים? מדוע שלא ימותו? יאנשו במיטה, אין ספק. אבל למה הבליעה הזאת בארץ, חיים כמו שהם, אפילו להמית אותם לא? מה ההסבר לדברים? אבל עוד יותר קשה, גם אם הם חטאו, מה הרכוש חטא? מה הוא השם? כשיש לרכוש לקורח ועדתו, אותו רכוש נשאב מכל פינה ומכל מקום שהוא נמצא ונבלע בתוך הארץ. למה צריכים להעניש את הרכוש? מה העניין בזה? אולם כאן התורה רוצה לגלות לנו מהי חומרתה של המחלוקת. המחלוקת זהו הדבר המאוס ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא. ולכן הענישה היא מעבר לכל פרופורציה והבנה של האדם. עד כדי כך, שלמרות שחזל אמרו שאין בית דין של מעלה עונש פחות מגיל 20, אבל במחלוקת נהנשו גם הטף, גם התינוקות, כולם נהנשו. מדוע? כיוון שמחלוקת היא ההרס והחורבן של המסורת של עם ישראל, של הקמת ובניית החברה של עם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא בוחר בדרך אחת. אם רוצים להוקיע את המחלוקת, צריכים להעלים כל זכר מהמחלוקת. אחרת, כל זכר שישאר, הרי הוא תמיד יעורר בחזרה את כל עניין המחלוקת שהיה. לכן, לו יצויר שהיו מתים כל קורח ועדתו, והיו צריכים לעשות להם לוויה ולקבור אותם, אין ספק שהדבר הזה ימשיך הלאה לתת את התזכורת של כל המחלוקת. ברגע שפוקדים את המקומות האלה, ודאי שהדבר יעורר את זיכרון המחלוקת. אין חפץ לקדוש ברוך הוא שיהיה שום זכר למחלוקת. לכן צריך לבלוע אותם חיים. לא יהיה לוויות, לא יהיה ציון, לא תהיה מצבה, כדי שלא יהיה שום זכר למחלוקת. מאותו טעם, לא טף ולא נשים, כי כל אלמנט יכול להזכיר את המחלוקת. ולכן גם הרכוש, בכל מקום שהוא, יגידו, זה המחת מבני קורח, מעדת קורח, אין להזכיר את הדבר הזה. לכן הקדוש הוא בחר בענישה הקולקטיבית הזאת, איך מוחקים את הזכר של המחלוקת, כדי להבין עד כמה היא מעושה, עד כמה היא מסוכנת, עד כמה היא יכולה להרוס כל חלקה טובה. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בענישה הזאת. נמצאנו למדים עד כמה הדבר הזה חמור מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא, וחובתו של האדם לתת את הדעת על הדברים האלה. עד כמה צריך להיזהר מהמחלוקת, כי המחלוקת היא סכנת הקיום של עם ישראל. ממילא נוכל להבין את דברי התנא הקדוש, שאומר כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. כוונתו לומר, לא יהיה לה קיום בעולם, כי הקדוש ברוך הוא לא ישאיר זכר מהמחלוקת הזאת. זה העניין של אין לה קיום. לעומת זה, מחלוקת שהיא לשם שמיים, עד הרבה, נשארת וקיימת ומונצחת לעד, כמו מחלוקת הלל ושמיים. נחלקו בהלכה, נחלוקים מה דעת תורה, מה רצון הקדוש ברוך הוא. שני הדעות מוזכרים במשנה, מוזכרים בהלכה. הגם שהוכרעה ההלכה כהלל, אבל לא מוחקים את שמיים. עדיין מזכירים ששמי חולק על הלל, בפרט לפי דברי מרן אחידה, שבשם המקובלים של העתיד לבוא, ההלכה תהיה כמו שמי. כך שבעצם, המחלוקת הזאת זה מחלוקת לשם שמיים. יש לה תזכור, יש לה קיום. ההפך, משאירים את הזכר שלה עם כל מה שאין הלכה כמותם. וזה יש לה קיום. זה כוונת התנא. מחלוקת לשם שמיים זוכה להיות מונצחת, נזכרת תמיד לדורי דורות. לעומת זה מחלוקת שאינה לשם שמיים, נמחקת מן העולם, לא משאירים לה זכר, אין לה קיום בעולם. ולכן אפשר להגדיר את ביאורם של הדברים, שיש מחלוקת ויש חילוקי דעות. קורח ועדתו זה מחלוקת. מחלוקת, הביטוי שלה זה פירוד הלבבות, זה שנאת החיים. לאן זה מוביל? עד לתהום, עד לשאול תחתית. זה מאוס בעיני הקדוש ברוך הוא. אבל יש מחלוקת שהיא רק חילוקי דעות. חילוקי דעות בהבנה, אבל הלבבות מחוברות, אוהבים אחד את השני. זה לא נקרא מחלוקת, זה חילוקי דעות. זה הגדר של מחלוקת של לשם שמיים. מחלוקת של לשם שמיים זה לא נובע מהלב, אלא זה נובע מהשכל, שהאדם מבין כך והשני מבין כך, אבל אין סתירה בין הלבבות. הלבבות הן מלוכדות, הן מאוחדות כאיש אחד, בלב אחד. לכן מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. מסופר על הרב שלמה זלמן אורווייך, אוירבך, זיכרונו לברכה, פעם אחת היה איזה מוסד ששמו לראשם איזה מנהל שלדעתו זה היה נוגד דעת תורה, ואז הוא יצא בפומבי, בפרסיה, נגד המוסד, נגד המנהל הזה, בצורה ממש חריפה מאוד, כי הוא סבר שהדבר הזה הוא לא מתאים בכלל. והנה, לימים, אותו מנהל החליט שהוא הולך להיכנס אצל הרב אוירבך כדי לדעת מה הנימוקים שלו, למה הוא כל כך לוחם נגדו. אבל הוא חשש לנפשו. הוא ידע שהרב אוירבך יצא נגדו. פתאום עכשיו הוא יבוא לביתו, מי יודע אם הוא יזרוק אותו, יבייש אותו. אבל עזר אומץ והלך אליו. נכנס לביתו. והנה הרב אוירבך מקבל אותו במאור פנים, באהבה, בחיבה, מושיב אותו, מכבד אותו, משוחח איתו, מסביר לו, ואומר לו, חס וחלילה, אין לי שום דבר אישית נגדך, אבל אני מסתכל טובת המוסד, אתה לא מתאים לנהל את המוסד הזה, ולכן אני יוצא חוצץ. אחרי כל הדו-שיח שהיה ביניהם, נפרד ממנו, קם, הרב אוירבך הלך וליווה אותו עד חד חצרו. נכנס לביתו, בני ביתו היו תמיהים. הרי יצאת כל כך חריף נגדו ונגד המוסד הזה, איך אתה ככה מכבד אותו? אמר להם, אני רציתי ללמד אתכם פרק. מה זה מחלוקת לשם שמיים? אני יכול לחלוק על הדבר. אבל אני לא צריך לסנות את הבן אדם. זו הגדרה של חילוקי דעות, אבל לא חילוקי לבבות. מחלוקת זה חילוקי לבבות. זה שנאה, זה נקמה, מגיעים לשאול תחתית. חילוקי דעות מותר. יכול אדם לחלוק על חברו, להביע דעה אחרת, אבל הלבבות מחוברות. זו הדרך הנכונה שאדם צריך לדעת, להבחין בין לשם שמיים לבין שאינה לשם שמיים. אולם, פעמים רבות האדם נתלה באילן הגדול הזה, והוא חושב שהוא עושה באיצטלה של לשם שמיים מחלוקת, וכולו קודש, ושם האדם יכול ליפול ברשת היצר הרע, שהוא מטעה אותו, משלה אותו, מראה לו כאילו הוא חולק לשם שמיים, כל כוונתו לקדושה, לא דבר אחר. לכך יש לנו להוסיף את דברי הגמרא. הגמרא אומרת במסכת נדרים בדף למתת עמוד ב', אמר רב יצחק, מהי דכתיב בחבקוק פרק ג' שמש ירח עמד זבולה. שמש וירח בזבול, מהי בעיה? מה הם עושים בזבול? הרי בשמיים יש שבעה רקיעים, וברקיע זה המקום שמקום מושבם של השמש והירח. ואילו הזבול הוא הרבה יותר גבוה מעל הרקיע, כמו שמבואר בגמרא בחגיגה בדף י"ב. אז אם כן, איך ייתכן שהשמש והירח נמצאו בזבול? מתרצת הגמרא שבמחלוקת קורח ועדתו, עלו לשמש וירח לשמיים, עלו לזבול. אמרו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם תעשה דין בבן עמרם ותמחה על כבודו, אנחנו נעיר את העולם. אתה לא תמחה, אנחנו לא נעיר את העולם. תכף הקדוש ברוך הוא אמר להם, הייתכן שאתם באמת דואגים לכבודו של משה רבנו? הרי בכבודי לא מחיתם. כל יום קמים בעולם אנשים שמשתחווים אליכם, ועל זה אתם לא מוחים, אתם ממשיכים להעיר. אז מה קרה עכשיו שפתאום מכבודו של משה רבנו אתם דואגים? לכן תכף ירה בהם חיצים וחניתות, בעל כורחכם תאירו. ומאז בכל יום ויום אומרת הגמרא, יורים בהם חיצים וחניתות, ואז הם מאירים. הקשה במאור והשמש, למה דווקא השמש והירח באו למחות בכבודו של משה? למה לא דברים אחרים? אז הוא מתארת דבר יפה. השמש והירח הרי נבראו שני המאורות הגדולים שברא הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. אולם, הירח עלה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, איך ייתכן ששני מלאכים בכתר אחד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מעלה את הרעיון, לכן אתה תהיה הקטן. אמר לו הירח לקדוש ברוך הוא, אז מה, בגלל שאני עליתי את הרעיון, אני צריך לסבול? אמר לו, אני אפצה אותך, יעשו עליך קידוש החודש. כאשר נוצרה מחלוקת קורח ועדתו נגד משה, בטענה שכל העדה כולם קדושים, והקדוש ברוך הוא לא נעשה כלום, לא מעניש אותם, באו השמש והירח, אמרה עכשיו הירח לשמש, זה ההזדמנות להחזיר בחזרה את המאורות הגדולים. הנה, אנחנו התבססנו שאין שני מלאכים בכתר אחד, אבל פה הנה קורח טוען, כל העדה כולם קדושים, ואין בעיה. אם ככה, והקדוש ברוך הוא לא מוחה, סימן שאפשר שני מלאכים למלוך בכתר אחד. אז בואו נבקש, נטבע בחזרה. עלו ביחד, הלכו, וטענו לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא דואגים לכבודו של משה. מה שמסתתר מאחורי הפרגוד זה הכבוד שלכם. בכבודי לא מחיתם. משתחווים לכם, לא אכפת לכם. סימן שלא הדאגה שלכם פגיעה של משה. הדאגה שלכם האנוכית, הפגיעה האישית שלכם. לכן ירה בהם חיצים וחניתות שאתם חייבים ללכת ולהעיר. ומכאן ואילך, אחרי התוכחה הקשה הזאת, אז באמת קיבלו על עצמם למחות בכבודו של הקדוש ברוך הוא, והם לא רוצים לצאת להעיר. לכן בכל יום ויום, עד שלא יורה בהם הקדוש ברוך הוא חיצים וחניתות, לא מאירים את העולם. למה? כדי למחות בכבודו של הקדוש ברוך הוא. ללמדנו, כמה בן אדם יכול לטעות ולחשוב שהוא עושה לשם שמיים, אבל מה תמול מתחת לדברים? יש אינטרסים אישיים, אנוכיות. גם קורח הרי כתוב, מה משה רבנו אומר לקורח? ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי, וביקשתם גם כהונה. הרי קורח בא באצטלה של השם שמיים, הוא רוצה להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, ולא הסתפק בגדולה שקיבל. וזה התורה מעידה ומאירה לנו את עינינו. מה מסתתר מאחורי כל הדבר הזה? כל המחלוקת הזאת בשביל כבוד, לא בשביל לשם שמיים. הרי הקדוש הוא קירב אתכם. מה יותר טוב מזה? אלא אם כן תמון דברים אחרים מסתתרים מאחורי הפרגות. וזה הטעות. שיכול בן אדם לטעות שהוא עוטף את המחלוקת שלו ולשם שמיים. כמה זה מסוכן. לכן אומרים בשם הרב ישראל מסלנט בדרך צחות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, הופכים את הדברים. כשבן אדם תולה את מחלוקתו בלשם שמיים, אוי, המחלוקת הזאת היא הכי מסוכנת, היא לא נגמרת, יש לה אורך זמן, היא מתקיימת. למה? כי כל אחד חושב שהוא עובד את השם במחלוקת שלו, וזה הסכנה. מחלוקת שינה לשם שמיים, אז היא נגמרת. כמה זמן יכולה להחזיק מעמוד? בסוף משלימים, מבטרים ונגמר. אבל כשכל אחד חושב שזה עבודת השם שלו, והוא מראה כמה הוא קנאי לשם, וואי, זה מחלוקת זאת המסוכנת ביותר. כמו שמסופר על החזון איש, מספר הרב שבדרון דבר נפלא, שפעם אחת בהקמת המדינה, הצבא גייס את כל הגברים, חוץ מרבנים. מי שיש לו מעמד של רב, פטרו אותו מהגיוס. היה איזה אברך אחד, שהוא היה גם מלמד תלמוד תורה, אבל הוא ידע שעומד על צווארו הצו הגיוס. מה עשה? הלך, החליט, שהוא צריך לקבל תואר של רב וללכת ללמד באיזה בית כנסת. תפס איזה בית הכנסת, והתחיל להיות כמו רב של הבית הכנסת, שיעורי תורה ולפעול וכו'. והנה, רב העיר, ראה פתאום שבן אדם בחור, איזה אברך, בא, השתלט על בית הכנסת, נכנס, לא בא לדבר, לא כלום, מתחיל להשתלט על הבית הכנסת. העיר לו, אמר לו, מה זאת אומרת? איך אתה עושה כזה דבר? אני לא מסכים וכו'. אותו אברך, הוא היה מאוד קשור לחזון איש. תמיד היה בא לחזון איש להתייעץ ולשאול, מתקבל במאור פנים וכו'. אמר, גם הפעם אלך לחזון איש, הלך אליו. אמר לו, כך וככה העניין. אני הלכתי לבית הכנסת וכו'. התחלתי שיעורי תורה, ברוך השם, הצלחתי בפעילות, ואני מזכה אותם וכו'. בא הרב של העיר, מתנגד וזה, מה אני עושה? אמר לו החזון איש, תכף ומיד תעזוב את המקום. כבר שאם רב העיר, אתה לא ביקשת ממנו רשות, אין לך רשות להיכנס. אתה רוצה עכשיו לעשות מחלוקת באיצטלה של שם שמיים לזכות הרבים. זה המחלוקת הכי מסוכנת שהיא לא מתבטלת. תתרחק כבורח מן האש. אין כזה דבר. תעזוב את המקום תכף ומיד. מה עם הצבא? השם יעזור לך, אל תדאג, לא תלך. ואז בסופו של דבר באמת כך וכך היה, שבאמת הוא ניצל והוא הלך למקום אחר, והוא נהיה רב במקום אחר. אבל המבט של החזון איש, בן אדם מרגיש שהוא עושה לשם שמיים, לזכות הרבים, מפרעים לו, והוא רוצה עכשיו להילחם בכל העוצמה. איך ייתכן? לא, אומר לו החזון איש, אתה טועה. לא שווה כל הלימוד הזה, לא שווה כל הזיכוי הרבים הזה. כל עוד שזה פוגע באחרים, על חשבון זה לא בונים תורה ולא מצוות ולא זיכוי הרבים. זה לא האמת, זה מחלוקת שאינה לשם שמיים. כך צריך האדם לבחון תמיד את מעשיו, שבאמת יהיו זקים ונקיים, שהמחלוקת שלו זה רק למה לעשות רצון השם. אבל אחרת אסור לו לייצר מחלוקת. כיוון שמחלוקת, ואני חושב שאפשר להגדיר את זה, שכאשר הדבר נוגע לליבו של האדם ומתחיל להיות שנאה, סימן שהמחלוקת הזאת נובעת ממידות ואנוכיות. כשיש רק חילוקי דעות, אבל אין מחלוקת פנימית בלב, כמו שסיפרנו על הרב אוירבך, זה מחלוקת לשם שמיים. ולמרות זאת, התנה, הפרשה אפשר ללמוד, ואם בכל זאת קרה לבן אדם מחלוקת, כיצד עליו לנהוג? אנחנו רואים איך התורה מלמדת אותנו, מה משה רבנו עשה. משה רבנו כתוב שנפל על פניו, ואמר להם, בוקר ויודע השם את אשר לו. לא ניסה להתנצח, לא ניסה להגיב, לא ניסה לפרוח את כל השאלות שלהם, את הקושיות שלהם. הוא לא נגרר אחרי המחלוקת. זה הדרך הנכונה כשיש מחלוקת. כשבן אדם נקלע למחלוקת, עליו לדעת שהמשימה שלו לשתוק. לא להיגרר, לא להיכנס, לא להתעמת, לא להתנצח. הניצחון האמיתי, השתיקה שלך. וזה התנה בעצם מרמז לנו גם כן, שאיזו מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. נו, אבל זה קורח עם משה, לא עם עדתו. התשובה עם משה אולי היה שותף. הוא שתק. הוא לא התחבר למחלוקת. מי שכן היה דומיננטי בכל המחלוקת, קורח וכל עדתו. אבל משה מה עשה? שתק, נפל על פניו. זו הנהגה הנכונה כשיש מחלוקת. כמו שמסופר על הרמב"ם, הרמב"ם כותב בשו"ת פאר הדור סימן קמ"ב, הוא כותב שם לתלמידו רבי יוסף והקנין, כאשר יצאו להילחם נגד ספרי הרמב"ם ורצה לצאת ממלחמה נחרצת, אמר לו הרמב"ם, ואני לא אנצח לעצמי, כי כבוד נפשי ומעלת מידותיי אצלי יותר כבוד משאנצח הכסילים בלשוני ובדיבורי. הניצחון האמיתי שלי זה העבודה על המידות שלי. לא שאני ניצחתי את הטיפשים, את הכסילים, שלוקחים את הכל למחוז אחר. החוכמה היא לשתוק. זהו הגדולה. העולם עומד על מי שבולם פי ושעת מריבה. זו הדרך, זו הנהגה. כך משה רבנו מנחה אותנו איך לנהוג בשעת מחלוקת. מסופר על מרן הרב שך, זכרונו צדיק לברכה, שפעם בא אליו איזה רב של עיירה מסוימת, וסיפר לו עד כמה יש לו מלחמות וחירופים וגידופים, ורוצים לפטר אותו, מה עליו לעשות? אמר לו הרב שך, מה אתה מתרגש? הרי בשביל מה עשית את זה? בגלל שהוא נכנס לעירה, הוא רצה להרים את הכשרות, להתמודד עם הדברים, ואנשים רוצים להילחם בשביל הפרנסה שלהם, לא מעניין אותם. אמר לו, אתה לא צריך להתרגש מזה. אבל קם הרב שך ממקומו, אמר לו, בוא איתי. לקח אותו לאחד החדרים בצד, פתח איזה מגירה, ואומר לו, תסתכל את המגירה. אתה רואה? המגירה שלי כולה מלאה פצ'קווילים שכתבו נגדי. ואני שומר אותם. אומר לו, אבל למה כבוד הרב, מה הפשעת? אמר לו, תראה, יש הרבה רבנים בעולם שנוהגים שלאחר פטירתם, מבקשים שיתמנו איתם את ספריהם, שיהיה להם כזכות וסנגוריה בבית דין של מעלה. אני שומר את הפצ'קווילים, שאחרי 120 אולי יתמנו את זה איתי, ואז זה הסנגוריה הכי גדולה שבעולם שיכולה להיות, שכמה שיצאו נגדי לא הגבתי, שתקתי כמו משה רבנו. זו ההנהגה, זו הדרך. כשאדם רוצה באמת להשתיק את המחלוקת, הן בציבור, הן בביתו, הן בחברתו, הדרך הנכונה, קודם כל לבחון, שלא ייקשל, שלא יצא טעות מתחת ידו, שבעיצלה של השם שם יעשה מחלוקת, אלא צריך תמיד לבחון את הדברים, שבאמת אכן כוונתו למען שמו יתברך. וכשיש מחלוקת, עליו לנהוג, כמו משה רבנו, לשתוק, לברוח מההתעצמות, מההתנצחות, כיוון שזה הניצחון האמיתי. זה הגדולה, כמו שכתב הרמב״ם לתלמידו. זו הדרך הנכונה. כשבן אדם נוהג כך, אז הוא זוכה שאין מחלוקת בביתו. זוכה לשלום בית. זוכה קהילה מחוברת ומלוכדת. השם יעזרנו על דבר כבוד שבו. שנפנים את הדברים האלה. נמעד במחלוקות. יכולים להיות חילוקי דעות, אבל לא חס וחלילה מחלוקות, לא שנאת אחים, ולא בבית קל וחומר. כולם צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, ואז אם אדם נוהג בחוכמה, ובולם פיו ולשונו, בזמן המריבה, עליו עומד העולם, ועליו נאמר, אתם תחרישון, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבך לטובה, ויהי רצון שנזכה לכך, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.